דף קמ"ד עמוד ב', שבע שורות מלמטה, אמר רב יהודה אמר שמואל. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הגדרה, אבל לא לתוך הקערה. למעשה הדין הזה, זה כמעט המשך לדין שכבר למדנו. אנחנו כבר באנו ואמרנו שכדי להתחייב על מלאכת דש בשבת, צריך שזה יהיה באותה צורה שנמצא במלאכת דש. כמו שבדש יש לנו חיטים, בתוך החיטה יש גרעינים, המטרה זה לפרק את הגרעין מתוך הקליפה שלו, מתוך המוץ. גם מלאכת דש זה פירוק של שני מינים, אוכל מתוך פסולת או משקה מתוך אוכל, אבל לא אוכל מתוך אוכל. לכן אומר רב יהודה אמר שמואל, סליחה? רימון. לא בעיה שזה אוכל בתוך קליפה. רק כשאתה מוציא דבר כזה, הקליפה פה זה שומר לפרי. זה לא נקרא מפרק את הדבר. כשאתה מוריד את הקליפה, אתה לא מוציא ממנה משקה. זה שני דברים שונים. אנחנו מדברים כרגע, בן אדם לקח זיתים וענבים וסחט אותם לתוך קערה. ואנחנו באים ואומרים שיש הבדל בין קדרה לקערה. קדרה יש בה בדרך כלל תבשיל. ואם אתה מוציא את המשקה לא לצורך שתייה, אלא לצורך תבשיל, אז ההגדרה זה אוכל לתוך אוכל. ואוכל לתוך אוכל זה לא מלאכת דש. לכן אפילו בזיתים וענבים, יהיה מותר לכתחילה בשבת. אותו דבר. סלט מותר. לא משנה. אבל זה לא מיועד לשתייה. חבר'ה יכול לשתות, זה לא הצורה שלו. הצורה הנורמלית זה לתת טעם בסלט. אז ממילא זה לא בא בתורת משקה, זה בא בתורת אוכל, ולכן הדין שמותר לכתחילה בשבת לעשות את הדבר. לשחוק לימון על הסלט. לימון הוא קצת בעייתי, אבל על הסלט ודאי שכן. בוא נאמר, בלימונדה המשנה ברורה כותב להחמיר, שיעשה את זה על הסוכר, שזה יהיה אוכל לתוך אוכל, ולא אוכל לתוך משקה. אבל זה ודאי שבסלט אין לנו בעיה. ואבא אומר, אומר, אמר הדוד אמר שמואל, אבל לא לתוך הקערה. ובפשטות לשון רשי, וכך לומד הביאור הלכה בדברי רשי, אבל גם האחרונים האחרים לומדים ברשי, רשי נמצא שש שורות מלמטה, דזימנין דלמשקה קאי, ואף על גב דבקערה לא שתי אינשי, לא מוכח מילתא ואיקא איסורא. לומדים האחרונים בדעת רשי, שרשי סובר שבקערה גם אם יש תבשיל יהיה אסור לשחות לבפנים את הפרי, את הזיתים והענבים. למה? כי במהות הקערה הזאת היא עומדת לא לצורך תבשיל. קדרה, סיר, עומד לתבשיל. קערה לא עומדת לתבשיל. אז ממילא לא ניכר הדבר שזה מותר, שזה לתוך אוכל, ולכן אפילו אם יהיה תבשיל בתוכה יהיה אסור. ככה לומד הביאור הלכה, המשנה ברורה ברש. אבל הוא מביא הרבה מאוד ראשונים, שהראשונים חולקים, וזה היה נראה הסברה הפשוטה, והם אומרים שהמושג קדרה וקערה זה מושג מושאל. בדרך כלל בקדרה יש תבשיל, בדרך כלל בקערה אין תבשיל. ולכן, אם הלך אדם ושחט את אותו ענבים לתוך מקום שיש בו תבשיל, יכול להיות שזה כוס, קערה, קדרה, לא משנה. מכיוון שהוא שחט לתוך אוכל, זה אוכל לתוך אוכל, אין כאן איסור של דש. אם הוא עשה לתוך קערה, דהיינו, מקום שאין בו תבשיל, הרי זה משקה שיוצא מתוך אוכל, יש כאן איסור דישה ואסור בשבת. אמר רב חיסדא, מדברי רבינו נלמד, אומר רב חיסדא, אם ככה, אפשר להוציא מדברי רב יהודה, אמר שמואל, חולב אדם עז לתוך הגדרה, אבל לא לתוך הקערה. הוא מוציאה מזה הגמרה על מכה סבר, משקה הבא לאוכל, אוכלו. אומרת הגמרא אם ככה, עכשיו ככה. התשובה... שני תשובות בדבר. א' באוכל, ב' במקרה חלב הוא עד הרבה יותר אוכל משאר דברים. כי המציאות היא שהיום הרופאים אומרים שחלב הוא לא משמש בתור משקה, אלא החלב יש בו הרבה יותר תכונות של אוכל מאשר של משקה. אבל אני לא, אבל זה לא הסיבה אצלנו, זה סתם כמעט בסוגריים מרובעות כפולות. אוכל ומשקה לעניין שבת נמדד לפי הצורך אליו הוא בא. המי פירות, אז מיץ ענבים הוא משקה, אבל בגלל שהוא בא לתוך האוכל הוא מקבל שם של אוכל. מתי? את המיץ. הפוך, אמרנו שזה משקה, זה היה החידוש. אמרנו שהזיתים והענבים זה ודאי משקה, ולאכילו אפילו אם הוא הכניס את זה לצורך אכילה וזה יצא מעצמו בשבת, אפילו לפי רב יהודה יודה לחכמים. לא, אתה צודק, זה מותר, אני מזייף הרבה קודם, אני מתבלבל עם העמוד הקודם, זה לא, זה חוקי, רק במקרה חזרתי על זה כמה פעמים. לא, לא. הבעיה שלנו, זה לא בעיה, המלאכה עליה אנחנו מדברים היא מלאכת דש. ודש פירושו של דבר מפריד בין שני מינים. זה יכול להיות אוכל וצולת, זה יכול להיות משקה ואוכל. אבל אם זה אוכל ואוכל, זה לא מלאכת דש. אם תמצא משהו אחר, יהיה מקובל. דש זה לא יהיה. זה עוד שאלה, לא יודע. אבל בורר זה לא, כרגע. כי אנחנו לא יודעים מה זה בורר. לא בורר, לא בורר. זה לא בורר. הפעולה היא לא פעולת ברירה, כי השאלה מה זה בורר. אבל נניח, בוא נגיד, אתה יודע מה בורר. אבל דש זה לא. וממילא זה כנראה גם לא בורר, כי הגמרא אומרת שזה מותר. אבל אתה צודק, דש זה לא, זה מה שאני מוכרח עכשיו להתמקד. כי אם אני אנסה לברוח הלאה, יהיה לנו בעיה. לרגע ננסה להתמקד בזה. זאת אומרת, באה הגמרא ואומרת, מה קורה אם אדם חולב עז לתוך הגדרה, אז הוא מוציא משקה לתוך אוכל, ומשקה לתוך אוכל הגדרתו הדינית לעניין שבת, זה אוכל, אז אין כאן מפרק, ומכיוון שאין כאן מפרק, אין כאן תולדה של מלאכת דש, ולכן מותר בשבת. אבל אם הוא היה לוקח ומפרק את אותו חלב לתוך קערה, דהיינו למקום כזה, מחרוק את הראשונים, אבל נקרא לזה מקום כזה שאין שם תפשיל, אז יש לו שם משקה. אם הוא משקה, זה אוכל שממנו יצא משקה, זה שני מינים. אז יהיה עדין שהוא יהיה חייב משום דש. ופשטו דברי הגמרא, אלא שכבר עמדו הראשונים על הדברים. אנחנו משתדלים לבאר את זה בהרחבה, אבל לא יתר על המידה. אבל את הבסיס לפחות לנסות להקנות. כשאנחנו באים ואומרים שיש כאן עז, מה ההגדרה של עז? מעבר לבעיה שכבר מעורר תופעות בעין ג' ובעין ז', שדיברנו כמה פעמים שמלאכת דש זה רק בגידולי קרקע. ולכאורה העז הזה זה לא גידולי קרקע. אז כדי לא להסתבך נאמר כרגע לפי שיטת תופעות, שכל דבר שגדל על הקרקע וניזון מן הקרקע, יש לו הגדרה של גידולי קרקע. אז לצורך העניין עכשיו נאמר שהעז הזאת היא גידולי קרקע. או שנגיד שמלאכת דש קיים גם לא בגידולי קרקע, שזה הרבה יותר קשה. אבל נגיד שעם זה הסתדרנו. מה ההגדרה של עז בשבת? נסביר. ביום טוב, העז הזאת היא מותרת לאכילה. אז ההגדרה שלה זה אוכל, וכשאתה מוציא ממנה את החלב, אז אם זה לתוך תבשיל, זה אוכל מתוך אוכל, ואם זה לתוך קערה, זה משקה מתוך אוכל, מבין? בשבת זה הרי אסור באכילה. מבחינתנו הגדרה של עז בשבת זה פסולת. אין לך שימוש. אז מה עשית? הוצאת משקה מתוך פסולת. משקה מתוך פסולת או אוכל מתוך פסולת זה כבר היינו אח. זה מלאכת דש. אז לכאורה בשבת מילתא דפשיטא שבכל מצב, גם לתוך תבשיל, יהיה אסור לחלוב את העז. וכך מתחיל את הדברים תופסות אצלנו, דיבור המתחיל חולב אדם. נראה לרבינו תם דהיינו דווקא ביום טוב. דחזיה בהמה לאכילה. אז, הווי כמו אוכלה דאיפרה, זה כמו אוכל שיתפרק. אבל בשבת לא חזיה לשחיטה. הוא כמו דש חשיבה. שהבהמה היא כפסולת, וכשחולב הווה כנוטל אוכל מתוך פסולת. המשפט הזה כבר עומד עליו המהרש"א, ולכן קודם שהוא שאל למה זה לא מלאכת בורר, אז אמרנו זה לא, אבל אנחנו לא יכולים להתווכח. כי למעשה המהרש"א אומר שלא גורסים בתוספות את המשפט האחרון. כי אם נגרוס את המשפט האחרון, תוספות מתחיל עם איסור דש, ועובר למלאכת בורר כפסולת מתוך אוכל. וזה איסור של בורר. אבל אוכל מתוך פסולת אין לי בעיה. לכאורה החלב זה אוכל מתוך פסולת, כך שלא רצינו לגעת בדבר. בכל אותו וכן משמע בבהג, בעל הלכות גדולות, דביום טוב עירי, ומי הוא שחיקת זיתים וענבים דשרי לאל לתוך הגדרה, היינו אפילו בשבת, כיוון דשקול חזי לאכילה, ואוכל מתוך אוכל. נמצאנו למדים, על אף שהערכנו מאוד בדברים. שהמימר אמר רב יהודה אמר שמואל מתחלקת כך, זיתים וענבים מותר לאדם לשחות לתוך קערה, קדרה, תפשיל, אפילו בשבת. לקערה יהיה אסור, כי זה משקה מתוך אוכל. לגבי חלב של עז, פשטות מדובר ביום טוב, שאז זה אוכל מתוך אוכל, אבל בשבת יש פה התנגשות של פסולת העז, אוכל החלב, ואז יהיה אוכל מתוך פסולת, שבכזה מקרה ודאי נחייב אותו על איסור דש. אומרת הגמרא, מה פיו רמי בר חמה? זב שחולב את העז, ואם היינו רוצים דווקא, וזה לא כדי להתווכח, זה לעורר, זה לא קשור אלינו, אנחנו יכולנו להסתדר היטב בלי. למה אנחנו פותחים ואומרים זב שחולב את העז? כי ברמה העקרונית, כל התמאים, הדין הוא, גם מי שמתמא במסע, מדובר שהטהור נושא את התומה. אבל אם התומה נושאת את הטהור, הוא לא נעשה תמא. חוץ מזב, זב, בין אם טהור נושא תמא, בין תמא נושא את הטהור, בזב זה תומת אפת שחייב. לכן אומרת הגמרא, מה תברא מבר חמה, זב שחלב את העז, ועד יש פה תומת אפת אפילו שהטמא מזיז את הטהור, הטמא נושא את הטהור, החלב טמא. אומרת הגמרא, אבי אמרת משקה הבא לאוכלין, אוכלו במאי שעשר. הרי אנחנו כבר הזכרנו בשבת, וחיותן מים על זרע. כדי שאוכל יקבל תומה, האוכל צריך הכשר, הכנה לצורך הדבר. והרי אתה טוען שאם הוא שחת את אותו משקה לתוך תבשיל, זה לא הגדרה של משקה, זה הגדרה של אוכל. אז אם הזב הזה חולב את העז, והחלב הזה מוגדר כאוכל, ואוכל צריך הכשר לקבל תומה, מתי הוכשר החלב שאותו זב מטמא את החלב? עד היום הבנתי שחלב זה משקה. משקה לא צריך הכשר לקבל תומה. הזב שחולב יש פה תומת אפת, שאני מטמא גם בלי הכשר. אבל אם אתה אומר שזה אוכל, מה הפשט? אומרת הגמרא, כדי אמר רבי יוחנן בטיפה מלוכלכת על פי הדד, הכנה מבטיפה מלוכלכת על פי הדד. אנחנו לא מסבירים את רבי יוחנן, כי רבי יוחנן זה סוגיה במסכת כריתות. ומי שמעוניין, תוספות קמ"ד עמוד א', התוספות הקטן לא לרצון, מרחיב את הגמרא במסכת כריתות ולומד שם הפשט. אנחנו רק משאילים מושג. שם בגמרא בכריתות גם יש לנו שאלה, איך נהיה הכשר לקבל תומה, ושם מבואר שהטיפה הראשונה שיוצאת מהדד היא טיפה שלא נצרכת לאוכל. אז השם שלה זה שם משקה, והיא מכשירה את האוכל הבא אחריה לקבל את התומה. אולי אפשר להסביר טיפה יותר, כפי שמבואר שהטיפה הראשונה היא לא ראויה לאוכל. רק אחרי זה ההתחלה זה לא ראוי לאוכל, זה עוד החלק הגץ שבחלב, ולכן אותה טיפה מכשירה. אז גם פה הטיפה הראשונה שיש עליה שם משקה היא המכשירה את האוכל. מה טיב רבינה? למה זה חלב? כן, חלב שלא טוב לתינוק להבנה או לא טוב לבהמה. מה טיב רבינה? תממת שסחת זיתים וענבים קוף ממהי כביצה מכוונת טהור, היותר מכביצה טמא. והיא אמרת משקה הבא לאוכל, אוכל הוא במאי שעשר. אותה גמרא. אבל כדי להבין טוב את הדברים, משתמש ברש"י לפנינו על מנת למנוע בעיות. נקדים כדי שהרש"י ילך בקלות, הרש"י שצריך לימוד, שברמה העקרונית שיטת רש"י, זה מחלוקת ראשונים, שיטת רש"י, שדבר שאין בו שיעור כביצה לא מעביר טומאה. אפשר לקבל טומאה פחות מכביצה, אבל להעביר שאוכל יתמה משקה או שאוכל יתמה אוכל אם יש כזה דבר, זה רק בשיעור כביצה. פחות משיעור כביצה הוא לא מעביר טומאה. לאור זה מסביר רש"י את המשנה. טמא מת שסחט זיתים ואניר. כן, הראשונים חולקים. יש מחלוקת גדולה בראשונים. תוספות לא לומד כמו רש"י, אבל זה שיטת רש"י. לא אצלנו, זה בכל השאר. ביצה נכון, זה שיעור גודל של ביצה. מה זה ביצה? מחלוקת באחרונים. מידה, לא, בדיוק. מכוונת זה בדיוק, לא פחות ולא יותר. למה אנחנו מוכרח לעבר מכוונת? אז לכן אני אקרא את הרש"י הראשון קוף ממי, ויקל על הפשט. משני במסכת טהרות, הוא מפרש בה בהדיה, ובלבד שלא ייגע במשקה, שאינו נוגע אלא באוכל. הנחת יסוד, איך מדובר? תמי מת ששחת זיתים וענבים, הוא נגע רק בענב, באוכל, לא במשקה שיצא מתוך האוכל. וכיוון ממשיך רש"י ואומר שורה שנייה מלמעלה, בביצה מכוונת הוא, כיוון שזה בדיוק שיעור ביצה, לחיסכית טיפה כמיתה חסר לה מכביצה. באותו רגע שהמשקה יוצא לחוץ, כבר אין פה שיעור כביצה, וכלל הוא בידינו מביא רש"י, ואין האוכל אף על פי שהוא טמא, מטמא משקה, שאין אוכל מטמא אחרים בפחות מכביצה. וצריך להוסיף עוד ידיעה אחת, גם זה מחלוקת בגמרא בפסחים, אבל אנחנו לומדים כמו אותם המוראים כדי לא להיכנס לתירוצים. אז נלמד כחד מאן דאמר, מה ההגדרה של משקה שנמצא בתוך פרי? האם המשקה בלוע בפרי או מכונף בפרי? האם הפרי משמש לו כמימיה, מקום לשמור את המיץ, אבל זה לא חלק מהפרי, או שזה חלק מתוך הפרי? אם זה היה חלק מהפרי לאותו מן דאמר, אז אנחנו לא יכולים להתחיל את המשנה. תמי מת ששחת זיתים, אם הוא מתמי את הזית והמשקה הוא חלק מהזית, אז המשקה תמי כמו כל הזית. אלא כאן אנחנו מדברים באופן שאנחנו סוברים שהמשקה זה רק הפרי, הוא קופסת יחסון למשקה. ומכיוון שהוא קופסת יחסון למשקה, כל זמן שלא נגע בו התמי ולא קיבל תומה, האוכל קיבל תומה, לא המשקה. בסדר, העיקר שזה שני חלקים, זה לא חלק אחד. עכשיו מה קורה? ברגע שהיה פה בדיוק שיעור כביצה וטיפה אחת יצאה לחוץ, אז כבר אין פה כביצה. אז גם המשקה שיצא עכשיו החוצה, גם אם הוא מטפטף על הפרי שהפרי היה אמור להעביר לו תומה, אין כאן שיעור כביצה, ופחות משיעור כביצה אין כוח להעביר תומה. ממשיך רש"י, אבל אם היה נוגע במשקה, אית מילי משקה מטיפה ראשונה, שהמשקה מקבל תומה בכלשהו, הוא לא צריך שיעור והוא לא צריך הכשר. והכנה מיתני בה בהדיה, מה שכאן כתוב בשורה הראשונה בגמרא, היותר מכביצה, זה משנה מפורשת. כאן זה נראה כאילו זה דיוק של הגמרא, לא, זה המשנה שמה. ושיצא טיפה ראשונה בתומה בכביצה. אני אחזור שוב על הגמרא ונסיים את הרש"י בעל פה, כדי שזה יהיה קל. מה תברבינה שוב? תמי מת ששחת זיתים וענבים, תמי מת ששחת זיתים וענבים, נגע בזית ולא נגע במשקה, והמשקה הוא לא בלוע בפרי אלא הוא נפרד מן הפרי, כביצה מכוונת, אם היה פה בדיוק שיעור משקים עם הפרי בשיעור כביצה, וברגע שיצא טיפה ראשונה חסר משיעור כביצה, אז אין כאן משהו שיעביר טומאה טהור היותר מכביצה. אבל אם מדובר על זית או ענב שיש בו יותר מכביצה, וממילא אחרי הטיפה הראשונה שהיא לכאורה ההכשר, יש לנו אחרי זה מצב שהמשקה נוגע על האוכל, אז אני אומר שזה נהיה תמי. המילה האחרונה הייתה מיותרת, מיד נסביר. אומרת הגמרא, והיא אמרת המשקה הבא לאוכל, אוכל הוא במעית כאשר. אם אני מבין שמיץ ענבים זה מיץ, אז אני מבין שהמיץ הזה נוגע בפרי ונעשה תמי. אבל אם אתה אומר שאם הוא יוציא את זה לתוך אוכל, אז יש לו דין של אוכל. מה הכשיר את האוכל הזה לקבל תומה? המיץ לא הוכשר לקבל תומה. זוהי שאלת הגמרא. ולמה עמדנו דווקא בתממת? משהו לא טוב? למה העמדנו דווקא בתממת? אומר רשי, כי אם הייתי מדבר על זב, זב מתמה בהפת. הזב מתמה עוד כשזה נמצא בפנים, זה לא היה הנידון שלנו. אז היה מתמה מדין משקה, ומשקה מקבל תרומה בכל שהוא. רק כאן אני מדבר מכיוון שכאן יש לי נידון בתממת שהוא מקביל לזב, כי שניהם זהב התרומה, אבל אין לו את התרומת הפת של הזב. במה אמרו? לענייננו, איך מדובר? עונה הגמרא, הוא רבין המוטיב לה, והוא רבין המפרק לה, הוא מתרץ, בסוחט לתוך הקערה, כשאין ברירה, הולכים להן ברירה. את התירוץ הזה גם יכלנו להגיד קודם, אתה יודע מה מדובר? שהוא לא סחט את זה לתוך אוכל, כי אם הוא היה סוחט לתוך אוכל, זה אוכל, ואוכל לא הוכשר לקבל תומה ולא תמה. מדובר שהוא סחט לתוך קערה, ולתוך קערה זה משקה, ומשקה לא צריך איכשר לקבל תומה, לכן אותו תמה מת שסחט זיתים וענבים, אם יש שם יותר מכביצה, אז המשקה הזה תמה. אומרת הגמרא, אמר אביר מי הקטנאי, כן. כן. אותו דבר. לא. לא חלק ממנה. ודאי שזה חלק ממנה. אחרת לא היה נידון של דש. אם זה היה חלק ממנה, מה היה הבעיה בשבת? כל המהות של מפרק זה שני מינים. אם זה לא שני מינים, אין מפרק. אבל אנחנו נבלע את זה פה. אומרת הגמרא, אמר יביר מי הקטנאי, הנידון שלנו, האם משקה, שנופל לתוך אוכל, יש לו הגדרה של אוכל או של משקה, זו מחלוקת תנאים. המחליק בענבים. אני אומר, אני משתדל מאוד, וצריך לדעת, זה דף עמוף. אנחנו משתדלים רק להזכיר ראשונים, לא כדי להפגין ידיעות, אלא את הראשונים שאנחנו רואים, זה הבסיס להבנת ההלכה. ככה בועל, אחרי זה מסתכלים במשנה ברורה ובביאור הלכה, זה הדרך, אין ברירה. גם פה מה שנאמר, המחליק בענבים. פשוט מדובר פה על הנחתום. הנחתום הזה, זה שאופה את הלחם, כשהוא לוקח את הבצק על מנת שזה ייראה יפה, לפני שמכניסים לתנור, לוקחים ענבים ומחליקים על גבי הלחם. כל מיני פטנטים. מה? אז היום שמים ביצה, לא תמיד ביצה, תלוי על איזה עוגה זה מופיע. יש פה קונדיטו, יגיד לך, שמים לוקחים שמן מחממים, שמים לוקחים ריבה ומחממים ומורחים מלמה. כל מיני טריקים. אבל זה מה שהיו עושים. עכשיו, מה זה אכפת לנו? המחליק בענבים לא הוכשר, רבי יהודה אומר הוכשר. האם אני יכול להגיד שהמשקה של הענבים שבא עכשיו על הלחם הכשיר את הלחם לקבל תומה או לא? והמעיין בדברי רשי יראה שרשי אומר הוכשר האוכל, הענבים הוכשרו. רשי לא כל כך ברור. אז בצד יש גרסה והענבים, ואירי בפת שנילוש במי פירות. בקיצור, השאלה על מה הסוגיה מדברת. האם הסוגיה מדברת? האם הלחם הוכשר לקבל תומה? או האם הפירות הוכשרו לקבל תומה? כי אם הנידון הוא כלפי הלחם, אז היה קשה לרשי, ברגע שלשת את הלחם במים, הוכשר לקבל תומה. מה עונה? שמדובר במי פירות. ומי פירות זה לא אחד משבעת המשקים, אז זה לא מכשיר לקבל תומה. או יכלת להגיד שמדובר שזה נילוש במים, והנידון על פרי כמו שחלק מהראשונים אומרים. לענייננו, מה שלנו חשוב, אדם החליק את הפרי עם אותו משקי ענבים, ואז לפי חד מנדמה הוכשר לקבל תומה, ולפי חד מנדמה לא הוכשר. אומרת הגמרא, מיילה והכה מפליגי, מה הוא סבר, תנא קמא, משקי הבא לאוכל, על מה אתה מחליק את הענבים? על לחם, אוכל הוא, אז אם זה אוכל זה לא מכשיר לקבל תומה. ומר סבר רבי יהודה, לאו אוכלו. כי רבי יהודה אומר, על מה אתה מחליק אותו? על אוכל. אבל גם משקה על אוכל נשאר משקה. אז הוא מכשיר לקבל תומה. אמר רב פאפה, אין צורך. דכולה על מה אפשר לומר? במשקה הבא לאוכל, לאו אוכלו. ובאמת כל משקה על אוכל נקרא משקה. לא כמו שלמדנו עד עכשיו. ואחד, מה סברת נקמה? למה לא הוכשר? ואחה במשקה הבא לאיבוד כמפליגי, אתה יודע במה הם חולקים? מה עושים עם המענבים האלה? שמים את זה על הלחם, ואת הלחם הזה מכניסים לתנור. מה עושה התנור? שורף, בולע, מעדה את כל המשקה שיש בתוך הלחם. ואם ככה, מר סבר משקה הבא לאיבוד, מר סבר משקה הוא, רבי יהודה אומר זה משקה, אם זה משקה זה מכשיר לקבל תומה, ומר סבר, רבנן, תנא קמא, לאו משקהו. ואם זה לאו משקה, אז זה לא מכשיר לקבל טומאה. אומרת הגמרא, ובפלוקתא דהני תנאי, והמחלוקת הזאת, למה לא טוב? לא זה הנידון. הנידון הוא מתי משקה מכשיר לקבל טומאה. לפי כולם זה משקה, לתפיסה הזאת. זה משקה. אגב, מים זה המשקה הכי משקה שיש. הכי מים, הכי נוזלי זה המים. לא בגלל שזה נוזל. כי הפסוק עצמו מדבר וחיותן מים על זרע. רק אנחנו רואים שיש עוד משקים שהם כמו מים. הנידון שעומד בפנינו זה דבר כזה שהולך לאיבוד. האם יש לו את הדין של וחיותן או לא. רוצה הגמרא לתלות את זה במחלוקת תנאים נוספת. דתניא, המפצע בזיתים. המפצע זה מלשון פצע, פוצע. אדם פצע זיתים בידיים מסואבות. מה זה יד מסואבת? יד שלא נטלו אותה ידיים. ורבנן גזרו על כל יד, מכיוון שהיא הפסקנית, שיד שלא נטלו אותה לידיים, היא מתמה בקודשים, בתרומה ובקודשים. היא שני והיא עושה שלישי ורביעי. אז הפוצע בזיתים בידיים מסואבות, הוא הוכשר אותו שמן שעכשיו נמצא על גבי הפרי, מכשיר את הפרי לקבל טומאה, את האוכל לקבל טומאה. למה? כי כשאתה פוצע את הזיתים, הפצע הזה עוזר למתק את המרירות שקיים בפרי. אז אתה נהנה ממה שהשמן יוצא מהפרי, כי הוא ממתק את הפרי. ומכיוון שאתה נהנה, זה חיותן לרצון. ומכיוון שזה לרצון, זה מכשיר לקבל טומאה. לסופתן במלח לא הוכשר. אבל אם הוא נתן מכה בזיתים במטרה לרקח את הזית, למה? כי את הזית הזאת היו מולכים. מלח לא תופס בקשה, רק ברח. אני לא מעוניין שיצא השמן, אבל אני מעוניין לרקח אותו. אז אם יצא שמן זה לא לרצון, אז לא הוכשר לקבל טומאה. לידיים הגיעו זיתיו למפיק עם לב. יש עוד מטרה. מפיק זיתים זה הבציר של הזית. מפיק. המפיק של הזיתים, איך אתה יודע אם הגיע הזמן? זה לא כמו בתאנים שאתה הולך לעץ, מוריד כמה תאנים שנראים טוב, מחר אתה בא, אתה מוריד תאנים עזים. לא, אתה לזית, אתה בא, מנער את הזית, מכה את הזית ומוריד בפעם אחת. איך אתה יודע אם הגיע הזמן? לוקחים כמה נקודות בתוך העץ, לוקחים את הזית, שוברים אותו, ולפי הרקחיכות שבפנים, אתה יודע אם הוא בשל כל סורקו. שם גם מטפטף שמן. מה הדין בכזה מקרה? האם השמן הזה, הטיפה הזאת היא מכשירה לקבל טומאה או לא? אומרת הגמרא, לא הוכשר. רב יהודה אומר הוכשר. מה אליו? והקמיף לגי. מר סבא רב יהודה, משקיע עובד לאיבוד מה השקיעו? ממילא אומר רב יהודה, נכון, זה מטפטף עכשיו והולך לאיבוד, זה נופל לאדמה. אבל דשקיע הולך לאיבוד מה השקיעו? אז ממילא אני אומר שבאמת זה מכשיר לקבל טומאה. ומר סבר תנקם עליו משקה הוא. אז כמו שדבר כזה שהוא לא משקה, אין הכשר לקבל טומאה. אומרת הגמרא על פניו, אז המחלוקת שראינו קודם לגבי הוחלק בענבים, זו אותה מחלוקת לגבי זיתים. נשאל יותר טוב. יורד גשם זה משקה? זה מכשיר לקבל טומאה? אבל נוזל במציאות. זה נקרא לא לרצון. כי הולך לאיבוד. אז לאיבוד, איזה רצון יש לי? מה? לא, אני לא מדבר בענבים. אני דיברתי על פוצע בזיתים. אני ידעתי שתשאל את זה, שלא תחשוב שלא ידעתי. רק, אני חשבתי רק שתשאל את זה קודם ואיך אני בורח. עכשיו זה כבר בסדר. אני ידעתי שתשאל את זה. ודווקא אתה. אבל הפשט הוא ככה, הגמרא מיד שואלת. אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברדר, איפה אנחנו אוחזים? סליחה. לא, אני חייב פה, זה גמרא מאוד פשוטה, רק כאילו יש פה עומס מסוים. הגמרא מתחילה בזה, כשאנחנו רוצים לחלק בהגדרה של דש, בין משקה שיורד על אוכל לבין משקה שיורד סתם. שמשקה שיורד לקערה, זה משקה, משקה שיורד על אוכל, זה אוכל מתוך אוכל, זה לא איסור דש. שכחנו. דיברנו על חלב, דיברנו על חולב, תרצנו מה שתרצנו. אחרי זה בין הדברים הזכרנו שיש מחלוקת תנאים, מה קורה, האם באמת משקה שיורד על אוכל זה נקרא אוכל או נקרא משקה. רצינו לומר שזה המחזיק בענבים. מה נידון אם זה מכשיר לקבל תומה או לא? כי אתה לוקח ענב, משקה, ומחליק אותו על אוכל. האם זה נקרא משקה ומכשיר, או זה נקרא אוכל ולא מכשיר? אומרת הגמרא, זה לא נוגע לזה. הם חולקים במשהו אחר. במשקה הולך לאיבוד. למה זה משקה הולך לאיבוד? כי כשאתה מכניס את זה לתרנור, זה נשרף. ועוד מצאנו שחלקו באותו נידון, לגבי אדם שפוצע את הזיתים, כדי לדעת אם זה ראוי למסיק. מכיוון שהמשקה הזה הרי נופל לקרקע, זה לא לרצוני. נכון שלרצוני אני פוצע, אבל אני הייתי מעדיף שהמשקה לא ייפול. ואז יש לנו בזה אותו מחלוקת רבי יהודה חכמים על פניו, מעדין של משקה שהולך לאיבוד. אומרת הגמרא, אמר אבונה, ברידה רב ישוע, הניתנאי של פוצע זיתים במשקה עומד לאיבוד פליגי, זה נכון. אבל והנחתנאי במחליק ענבים על פני הפת, במשקה עומד לצחצוח כמי פליגי, זה השאלה שלך. הוא בא ושאל, רגע, בשביל מה הוא שם את הענבים על הלחם? כי זה טוב, לא יודע למה. הוא לא שויטה, הוא לא מחפש להרוויח פחות. אם הוא שם את הענב על הלחם, כי הוא מבין שזה מועיל למחירות, זה מקדם מחירות, נכנס לתנור, התהפך בזה, זה באמת לא מטריד אותי. שורה תחתובה זה מועיל, אז למה אתה בא ואומר שזה הולך לאיבוד? זה לא הולך לאיבוד. זה הדרך, וככה זה מועיל. גם הלחם, הבצק נהיה קשה מלמעלה, אז זה הלך לאיבוד? זה צורת האכילה שלו. לכן אומרת הגמרא, נכון שהמחלוקת החדשה שהבאת עוסקת בעניין ההולך לאיבוד, אבל מחלוקת הראשונה לאדם שמחליק ענבים, זה לא נוגע לדין של איבוד, זה לא הולך לאיבוד. שם הנידון הוא לגבי מצחצח. כשאתה לוקח את הדבר לא במטרה שהוא יהיה אוכל או משקה, אלא אתה לוקח אותו כדי להחליק, ליפות, לצחצח את הדבר. האם צחצוח מוגדר כאוכל או כמשקה? מחלוקת תנאים רב יהודה ותנא קמא. אומרת הגמרא, אמר רב זירא, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, אותה מימרא שפתחנו בה בשם אמר רב יהודה אמר שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הגדרה, אבל לא לתוך הקערה. זה כבר דיברנו בהרחבה. לתוך הגדרה זה אוכל, לתוך אוכל זה לא נקרא דש, לתוך הקערה זה אוכל למשקה, לתוך מאוכל שיצא ממנו משקה, זה מלך דש ואפור בשבת. דין שני הוא מוסיף, זה דג לצירו אפילו לתוך הקערה. ציר של דג נקרא אוכל, ומכיוון שזה נקרא אוכל, גם אם אתה מפרק את זה לתוך הקערה, אין לי שום בעיה, כי זה אוכל שמתפרק מתוך אוכל. אומרת הגמרא, יתיב רב דימי וכאמר להשמעתה, חזר על הדין הזה של רב. אמר לאביי, אומר לו אביי לרב דימי, אתון משמי דרב מתניתון ולא קשי הלכו. אתם את השמועה הזאת של ציר של דגים הבאתם בשם רב, ולכן אין לכם קושיות. ענן, אנחנו משמי דשמואל מייטין עלה. אנחנו הבאנו את השמועה הזאת בשם שמואל, ולכן וקשי עלן. מה היה קשה לנו? מי אמר שמואל דג לצירו, אפילו לתוך הקערה? זה נכון שעליבא דשמואל, מי? מה שפתחנו קודם, אמר רב יהודה אמר שמואל, זה נכון שרב שמואל אמר, חוץ ממה שהוא חילק לגבי סוחט ענבים, שלגבי ציר של דג אפילו לקערה, זה נחשב אוכל? והאיתמר למדנו, כבשים שסחטן, ירק חי שהכנבת לתוך חומץ, או לתוך יין, מה שאנחנו קוראים כבוש, כבושים שסחטן, אמר רב, אם הוא סחט את זה לגופן מותר, למי מהן פטור אבל אסור. אם הוא לקח וסחט את הירק מהחומץ או את הירק מהיין במטרה לאכול את הירק לגופן, מותר לך תחילה. למה? הרי זה מוציא את ה... מה הוא מוציא? הוא מוציא משקה מתוך אוכל. אז מה? אז מה? הוא מוציא נוזל. אז אנחנו נתחיל ככה. אבל אנחנו דגים עכשיו, איך אפשר להרבב דגים עם תפוז? עושה בחילה. חייבים רגע, אנחנו חייבים לסיים רגע עם הדגים. הביור הוא כזה, הביור הוא כזה. מה זה נקרא מלאכת דש? דש פירושו של דבר יש לך גרעין, עוטף אותו המוץ, התבועה. מה אתה עושה בפירוק? מוציא את האוכל מתוך הגרעין, מתוך הפסולת, יפה. פה מה אתה עושה לגבי הירק? לוקח את הגוף ומוציא ממנו את הפסולת. זה לא מלאכת דש. לכן מותר לך תחילה, כי אין פה בכלל ציור של דישה. דש עוד פעם, זה מוציא את הגרעין וזורק את הקליפה. פה מה אתה עושה? בדיוק הפוך. לוקח את הקליפה וזורק את הבפנים. לכן זה לא כל ההגדרה, אבל זה הבסיס של הדברים, ולכן כתוב מותר. אומר רש"י לגופו, אם לאכול הכבשים, סוחטן ממשקי הצף עליהם והנבלה בהם, מותר לך תחילה. זה לא מפרק הוא, הועיל ולב למשקה הוא צריך. במפרק הוא צריך את הגרעין, וכאן הוא לא צריך את המשקה. טוב, ממשיכה הגמרא, למימיהן פטור. למה? פטור אבל אסור, איסור דרבנן. אתה יודע למה? כי למימיהם יש פה כבר בעיה. במים זה קלאסי מלאכת דש. הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה את המים, את הבפנים, וזורק את הירק, את הבחוץ, כמו בדש. אבל דישה זה דבר שנולד בתוך הדבר. כאן המים לא היו בתוך הירק. אתה כבשת את המים, אתה הכנסת את המים לירק. אז איסור דאורייתא אין פה, איסור דרבנן יש פה. לכן הדין הוא פטור אבל אסור. ושלקות, אם הוא בישל את הירק במיץ, בין לגופן, בין למימיהם, מותר לך תחילה. כי המיץ של הירק נקרא אוכל. ומכיוון שהוא נקרא אוכל, מה מברכים על מיץ של מרק ירקות? בורא פרי אדמה, לא? למה? כי זה נקרא פרי. זה נקרא אוכל. אני שואל אותך, מיץ של מי ירקות, מה אתה מברך? לא רואה את הירק. מיץ. אתה מברך בורא פרי אדמה. לא משנה, אבל זה לא נוגע אלינו עכשיו. לא, לא, כשהירק בפנים, זה נכון, אבל זה לא משנה, גם פה. למעשה, המי בישול שלהם להגדרה שלנו, בכל אופן לשבת, נעזוב עכשיו. לשבת ודאי זה נקרא אוכל, ולכן אנחנו באים ואומרים שזה אוכל מתוך אוכל, מותר לך תחילה. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, בין כבוש ובין שלוק, בין כבוש ובין מבושל, לגופן מותר לך תחילה, כי זה נחשב שאינו מלאכת דש כלל, למימיהן פטור אבל אסור. לא טוב. נחזור עוד פעם. אבל מוכרחים לזכור את המחלוקת. הפעמים פחות מטריד. אבל המחלוקת. רב אומר, אם זה מדובר לכבוש, לגופו מותר לך תחילה, למימיו פטור אבל אסור. אבל אם זה שלוק במים, תמיד מותר לך תחילה לגופו, ומותר לך תחילו למימיו. לעומת זה, שמואל אומר, בין שלוק ובין כבוש, לגופו מותר לך תחילה, שלא לגופו, למימיו, פטור אבל אסור. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, וואי וואי, אומרת הגמרא, אז איפה השאלה? הלוואי הייתי שם. איפה השאלה? שואלת הגמרא ככה, אנחנו באים ואומרים שדג הציר שלו מגביל כמו ירק שמתבשל במים. בישלמה לפי הרב, ירק שהתבשל במים גם למימיו מותר לך תחילה. אבל לפי שמואל, ירק שהתבשל במים פטור אבל אסור. למה בדג אתה אומר מותר לך תחילה לשלוק, להוציא ממנו את הציר? ולעומת זה, כשאתה מדבר על ירק, אתה אומר שזה פטור אבל אסור. אומרת הגמרא, אמר להם האלוקים בשבועה, עיני ראו ולא זר, מפומי דרביר מי השמיע לי, ורביר מי אמיר אבזירה, ורביר אמיר הבחייה ברבשי, והבחייה ברבשי מרב. אתה יודע מאיפה הגיע השמיעה של ציר של דג? מרב. ולפי רב מותר לך תחילה. אין החנמי, זה לא דין שנאמר משמואל. אז אם זה נאמר מרב, זה תואם את שיטתה. לפי שמואל, מה יהיה הדין שבציר של דג? יהיה פטור אבל אסור, כמו בירק שלוק. גופה, למדנו עכשיו, כבשים שסחטן. אמר רב לגופן מותר, אמרנו, אם הוא רוצה את הירק עצמו מותר לך תחילה, למימיהם פטור אבל אסור, ושלקות, אם זה היה מבושל במים, בין לגופן בין למימיהן מותר. שמואל אמר, אחד זה ואחד זה, בן כבוש, בן מבושל, לגופן מותר לכתחילה, למימיהם פטור אבל אסור. רבי יוחנן אמר, אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן, כרב ושמואל, מותר לכתחילה, למימיהם חייב חטאת. אני לא יודע איך לעשות שיזכרו, אבל בוא נדמיין רגע טבלה, אולי זה יעזור. אם היינו צריכים לצייר טבלה, אז היינו אומרים ככה, יש לנו רב, שמואל רבי יוחנן. יש לנו כבוש, ויש לנו שלוק. יש לנו לגופו ויש לנו למימיו. פעם כבוש לגופו ולמימיו, פעם שלוק לגופו ולמימיו. עכשיו ככה, כבוש ושלוק לגופו, לכול העלמה מותר לכתחילה. אם זה אין סיפור, רב שמואל רבי יוחנן כולם אומרים לגופו, הירק עצמו מותר לכתחילה. איפה מתחיל הסיפור? כשזה למימיו. אם זה מדבר על כבוש, ראינו שלרב ושמואל מותר פטור אבל אסור, ולפי רב יוחנן חייב חטאת. אם זה שלוק במים, לפי רב מותר לכתחילה, לפי שמואל פטור אבל אסור, לפי רב יוחנן חייב חטאת. אומרת הגמרא, תראה מי טבעי. סוחטים כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. וזיתים וענבים לא יסחוט, ועם סחט חייב חטאת. מה כתוב פה בהתחלה? שסוחטים לכתחילה בשבת דבר כבוש. סוחטים לכתחילה, לכאורה גם לצורך מימיו. קשיא לרב, קשיא לשמואל, קשיא לרבי יוחנן. לפי כולם, איפה? למימיו? בכבוש, זה היה שלוק. בכבוש זה פטור אבל אסור. כאן לכאורה כתוב מותר לכתחילה. עונה הגמרא, רב מתרץ את עמי, שמואל מתרץ את עמי, רבי יוחנן מתרץ את עמי. וביאור הדברים, רב מתרץ את עמי. סוחטים כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. במה דברים אמורים שמותר לכתחילה? לגופן. אבל למימיהם פטור, אבל אסור. ושלקות, מבושל, בין לגופן בין למיהם מותר לכתחילה, כשיטתי, רב. וזיתים וענבים לא יפחות, ועם סחתם חייב חטא. כמענו זיתים וענבים עומדים למשקה. זה ודאי איסור דאורייתא. שמואל מתרץ את העמי, סוחטים כבשים בשבת לצורך השבת, הוא הדין של שלקות. במה דברים אמורים? לגופן. אבל למימיהם פטור, אבל אסור. יפה. ורבי יוסטים וענבים לא יפחות, ועם סחת, לפי כולם, איסור דורייתא חייב חטא. רבי יוחנן מתרץ את עמי, סוחטים כבשים לצורך השבת, אבל לא לצי שבת. אחד כבשים ואחד שקות, במה דברים אמורים לגופן, שזה לכתחילה אליבא דכולי עלמא מותר לגופן. אבל למימיהם לא יפחות, ועם סחת, נעשה כמי שסחט זיתים וענבים, וחייב חטא. כי זה נחשב לפי רבי יוחנן איסור דאורייתא. מסיים את הגמרא, אמר רבי ברשי, אמר רב, דבר תורה אינו חייב אלא דריסת זיתים וענבים בלבד. וכפי שרשי אומר האחרון בעמוד, כלומר עשרה תורה מלאכה ודריכת זיתים וענבים. למה? כי זה נקרא מלאכה. אבל שאר דריכות לאו אורחי ובאחי, וממילא לאו מלאכה נינו, כי זה לא נחשב לנו להוציא מהם משקה. וכן תני דבי מנשה, דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד. אני חשבתי שפה אני עוצר, יש לי 10 דקות, ואז אני מסביר. תוספות דיבו מתחיל כבשים, תוספות דיבו מתחיל רבי יוחנן, שחולקים עם רשי בפשט הסוגיה, ויש כאן נידון גדול, האם הלכה כרבי יוחנן או כמו רבי שמואל, שיטת רח, הריף במקום, הראש, ולסכם את ההלכה בסימן שין י' ד'. אבל מכיוון שלא נספיק, אז נאמר בקצרה, שההלכה עצמה מאוד מפורטת בדבר. אז כשמסתכלים על שין קף, סעיף א', לא. זה הביאור הלכה שם. שין קף, שין קף, סעיף א', שם מתחיל ההלכה, א', ב', ג', ד', שם מובא הדברים, והביאור ההלכה הראשון, הוא בעצם מסכם את השיטות של הראשונים. אבל הבסיס קיים, זאת אומרת מי שיסתכל, יבין על מה מדברים. ואגב, גררה מסיים את הגמרא, את שיטת תנא דבי מנשה, ואין עד מפי עד כשר, אלא לעדות אישה בלבד. סיימנו את אנחנו גומרים עד המשנה, רק אנחנו סיימנו את השיעור בזיתים, ענבים, דריכות, שפרות, סיימנו. דין חדש, ואין עד מפי עד כשר, אלא לעדות אישה בלבד. דהיינו, אם אישה בא עד ואומר לנו, שמעתי ממישהו אחר שהבעל שלה מת משום איגונה אקילו ברבנן, ורבנן אמרו שאנחנו מתירים אותה על סמך עד ששמע עדות מעד אחר. למה? מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, שאם יבוא בעלה תצא ומזה ומזה, הקלת בתחילתה. והוקשה לרשי שורה ראשונה, בלי לומר וקשה לי, אבל לכאורה הרי אשת איש ואיסור דאורייתא. מה רבנן יכולים לומר שעד אחד כשר? הרי עדות בתורה יש רק על פי שניים עדים יקום דבר. אין עד, עד זה לא עדות. עד זה אולי נאמנות, אבל זה בעזרת השם במקומו את הכפייף. כרגע אנחנו יודעים שזה לא עדות. אם זה לא עדות, למה הוא כשר? אומר רש"י, וכל המקדש עדיין דרבנן מקדש. ואפקינו רבנן לקידושין מיני. אבל צריך לדעת שהרשש במקום לא מטבל כל כך בשעת הדברים. בעזרת השם ביתור בזמנו אנחנו נצטרך לעמוד על הדברים. כי אם באמת כל המקדש עדיין דרבנן מקדש, ואפקינו רבנן את הקידושין של הראשון, אז למה אם הוא בא תצא מזה ומזה? אז הפרט הוא שזה לא אפקינו. כל זמן שהוא לא בא אפקינו, אבל אם הוא יבוא, זה לא מופקע. הרי הגמרא שואלת, יכלנו להתיר את כל הממזרים. למה? אישה זינתה, נאמר, אפקינו רבנן לקידושין מינה, ואישה פנויה. אבל אז הרבו ממזרים בישראל. אז אנחנו לא סתם משתמשים בכלל הזה. עוד אומרת הגמרא, היא באה לועד מפי עד לעדות בחורמה. ומה קורה? כהן קיבל ממני בהמת בחור. ובחור צריך מום כדי שהוא יוכל לאכול את זה בתור חולין. זה קודשים. הוא קיבל ממני בהמה תמימה, הוא בא ואומר לנו, נפל בו מום, אנחנו לא מאמינים לו. הוא חשוד על הדבר. מה הוא צריך להביא עדות? הדין הוא שגם אישה כשרה להעיד שהיא ראתה איך נהיה המום. שואלת הגמרא, גם עד מפי עד כאשר לבחור? הרב עמי אפיר ורב אשי שרי. אמר לרב עמי האופר לרב אשי, ואתה לדבי מנשה, עכשיו למדנו. אין עד מפי עד כאשר, אלא לעדות אישה בלבד. אז איך אתה רוצה שזה יהיה כאשר לבחור? אומר לו חזרה, אימא תאמר לעדות שהאישה כשרה לה בלבד, ואישה כשרה לבחור, אז גם עד מפי עד כשר. רבי אמר אך שעד מפי עד לבחור, קרי עלי מר יימר בלשון גנאי, יימר שרי בוחרה, יימר המתיר בחורות, כי הוא אחד שעד מפי עד לא כשר. והלכתה אבל אומרת הגמרא, עד מפי עד כשר לבחור. מסיים בזה שראינו במשנה חלות דבש, אם הוא ריסק אותם מערב שבת, והם טפטפו בשבת, משקה היוצא מהם אסור. רבי אליעזר אומר, מותר. כי אתה רבוי שיאמר מן הארדואה, אתה ואיתי מתנאית בידי, והיא ברייתא מן הארדואה. מה הוא אמר בברייתא? זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמם המשקים, אסורים. ורבי אליעזר, ורבי שמעון מתירים. אמר רבי יוסף, גברה יתירה אתה להשמיר לנו, מה הוא רוצה לספר לנו בברייתא הזאת? שלא רק רבי אליעזר, גם רבי שמעון מתיר? הפרינציפ נמצא במשנה, חלות דבש, זה אותו דבר. אז מה התוספת? אומרת הגמרא, אוהו, אמר לאביי טובה כמה שולם. דימי מתניתים רק חלות דבש, אבא מן האטם בחלות דבש, הוא דמעיקר האוכלה, וגם אחרי שזה יצא הוא לבסוף אוכלה, אז אומר רבי אליעזר, אני מתיר את זה בשבת, זה לא דש. אבל אחה בזיתים וענבים דמעיקר האוכלה. ולבסוף המשקה שיוצא מהם משקה, אימא לו, אולי גם רבי אליעזר מודה שיעשור בשבת את אותו משקה שזב מעצמו, כמה שמלן, שרב לבר לא גובר שם הישרות, ולכן גם בזיתים וענבים, אם נפצע מערב שבת וזב בשבת, מותר הדבר עליבא דרבי אליעזר.